היום אנחנו עוסקים בעניין הדיומה, ונקווה שזה לא יהיה עניין הדיומה. נקווה שיהיה תשעה באב שמח. היד השם תקצר, הכל יכול להיות עד יום ראשון, אבל אנחנו עוסקים בהלכות הצום, ולא בהלכות הצום הכלליים שכבר עסקנו בהם הרבה פעמים, אלא בהלכות המיוחדות של ערב תשעה באב שחל יש בשבת. שערי השנה תשעה באב חל במוצאי שבת, ערב תשעה באב חל בשבת, ויש שני סעיפים בשולחן ערוך שעוסקים בהלכות ערב תשעה באב שחל בשבת. ההלכות האלה בעיקר הן בשני תחומים, סעודה מפסקת של ערב תשעה באב ותלמוד תורה בערב תשעה באב ושבת אחר הצהריים. אז אנחנו נעסוק בשתי ההלכות האלה, ונפתח בסעיף בשולחן ערוך בסימן טוב קנון בייס. כותב השולחן ערוך, אם חל תשעה באב ביחד בשבת או שחל בשבת ונדחה לאחר השבת, הלכה אחת, אותו דין בשני המצבים, חל תשעה באב ביחד בשבת או שחל בשבת ונדחה לאחר השבת, אוכל בוסר ושויצי יין בסעודה מפסקת ומעלה על שולחנוי, אפילו כסעודה שלמה בייס מלכוסוי. אין מגבלה על סעודה מפסקת בשבת אחר הצהריים, והוא יכול לאכול אפילו כסעודה שלמה בשעתו. זה גמרא מפורשת בערב דף מם עמוד א', וכך הוא עתק בשולחנו. שבת אין דיני אבלס, ולכן הוא יכול לאכול אפילו כסעודה שלמה בשעת מלכותו. ואף על פי כן כתוב פעם במשנה ברורה, סעיף קטן חוב ג', המשנה ברורה מביא את המגן אברהם, המגן אברהם אומר, אף כשהוא אוכל בשר ושותה יין, הוא צריך לשבת בדאבון נפש ובעצב, ולא יישב ביחד עם חברים, שלא יהיה זה מסיבת מרעים, משום שבכל זאת זה ערב תשעה באב אחר הצהריים, בכל זאת זה סעודה המפסקת. אז אף על פי שמותר לו לאכול בוסר ויין כפי שאכל שלמה המלך, אבל צריך לשבת בדאבון נפש. והמשנה ברורה מביא בשם בכור שור, בכור שור כנראה חולק על המגן אברהם, או שמא אין בזה מחלוקת. הבכור שור כותב שמי שרגיל בכל סעודה שלישית לשבת עם חברים, יעשה כך גם שבת זו, כדי שלא יהיה אבלס דפרהסיא. כי אם אותו אדם נוהג תמיד לשבת ביחד עם חברים בשבת זו, הוא לא יושב, הרי זה אבלס דפרהסיא, כך כותב בכור שור. האם יש כאן מחלוקת בין בכור שור למגן אברהם? למיתו של דבר לא בחרתי, לא בחנתי, לא עיינתי בתוך הספר בכור שור. ספר שאין לי בבית, לרוב אני לא מספיק לראות או לבדוק, אבל מפי המשנה ברורה אנו חיים, והמשנה ברורה מצטט שהבכור שור כותב שמי שרגיל לאכול כל שבת סעודה שלישית עם חברים, יעשה כך גם בשבת זו. אפשר שהמגן אברהם יודע לדבריו, המגן אברהם מדבר במצב שאין קביעות גמורה לשבת כל שבת עם חברים, ולכן אין אבלס דפרהסיא. האמת הוא שיש מנהגים רבים, חסידים בדרך כלל נוהגים לאכול סעודה שלישית בכנופיה בציבור רב, ואומרים תורה ושרים זמירות. בחוץ לארץ כמעט בכל הקהילות יש סעודה שלישית פומבית, עם רב יושב. בשבוע שעבר הייתי בג'והנסבורג בסעודה שלישית, אז היה קהל גדול. בירושלים יש מנהג שכל אחד הולך לביתו לאכול. שבת קודש אחר הצהריים קם בבית המדרש, יש שיעור, ובסמדש מלא, ובשלישית יש בקושי נשארים 20 אנשים. זה מנהג המקום. אז לכאורה אפשר שהמגן אברהם והבכור שור לא נחלקו. המגן אברהם מדבר במצב שאין מנהג קבוע, אין אדם רגיל כל שבת לשבת עם חברים, ולכן אין כאן אבלות דפרהסיא כשלא יעשה כן, ולכן יושב בדאבון נפש ולא במסיבת מרעים. אולי בכור שור מדבר על מצב שונה, אדם שרגיל כל שבת ושבת לשבת עם חברים, ולכן זה בכלל אבלות דפרהסיא אם לא יעשה כן בשבת זו. ואפשר שיהיה מחלוקת, כאן בבית המדרש יש לנו כל שבת של השודס ביחד עם ציבור, כמנהג בתי כנסיות חסידיים, בתי כנסיות של נוסח ספרד. אבל דווקא שבת זו אנחנו מקדימים תפילת מנחה, וכל אחד הולך לביתו לאכול סעודה שלישית. אין כאן אבלס דפרהסיא, משום שבלאו הכי הסדר שונה. אז מה שבולט שזה סדר שונה, צריך לגמור של השודס לפני השקיע. תמיד אנחנו בקושי מתחילים כמה דקות לפני השקיע, ולכן אין זה בכלל אבלס דפרהסיא. הסיבה שיש סדר שונה זה משום שצריך להקדים את הסעודה השלישית, ולכן אין כאן בהכרח אבלס דפרהסיה. אבל מה שמאוד מעניין וצורך עיון, הלו בגמורה למדנו, כפי שציטטתי מקודם, בערב ונדף מם, שבשבס אין דין של הסודה מפסקת, בשבס מעלה על שולחנו אפילו כסודה שלוימה בשעתו. לא בגמורה ולא ברישוינם, לא בטור, לא בשולחנו, לא בביסויסה, בשום מקום אנחנו לא מוצאים הגבלה בהלכה הזו. לא כתוב בשום מקום שמי שרגיל לאכול בסעודה שלישית בשר כל שבת יעשה כן גם שבת זו. כסעודה שלא ימי בשעתו, אבל משנה ברורה מעתיק את ההלכה הזו להלוכה, ולא מצאינו לאף אחד מהנועסי כאלה שיתיל תנאי מתי מותר לאכול כסעודה שלא ימי בשעתו בשר ויין רק מי שרגיל לעשות כך כל שבת. משמע לא שאין הגבלה, חכמים התירו, לא עשו בשבס אין דיני אבלס, ולאו דווקא מחשש אבלס דפרסי. אז למה דווקא לגבי חברים נחמיר יותר מאשר בבוסה ויין? הלא בוסה ויין זה מעיקר דיני דגמורה. לא ישב עם חברים, לא מצינו בדברי דגמורה, אלא מנהגי אבלות בלבד. אז למה נחמיר יותר במסיבס חברים מאשר בוסה ויין? אז אפשר לדחוק ולומר כי בוסה ויין זה מצווה, כל עונג שבס זה מצווה, אז לגבי מצווה של עונג שבס לא גזרו כלל. אבל מסיבס ראה, מסיבס חברים, זה לא מצווה, ולכן רק מי שרגיל לעשות כל שבת, רק לא התירו. אז אנחנו נוגעים כאן לשאלה נוספת, כי באיגרס מוישה חלק דלת אורחיים סבין קוף יוד בייז, אם מישהו יודע בדיוק איפה האיגרס מוישה, אני אשמח לבדוק את זה עוד פעם, כי אני מדבר מזיכרוני, אני חושב שם בפינה. אולי יש איגרס מוישה אורחיים חלק דלת, כן, על הקיר, הקיר המזרח שם בפינה. אז איגרס מוישה אורחיים חלק דלת סמקוף יוד וייז מדבר על זמירות בסעודה שלישית, האם לזמר זמירות או לא. ורמוישה כותב שמותר לזמר זמירות, ולא רק יש הכוח לביאנקו, לא רק מי שרגיל לזמר זמירות כל סעודה שלישית. יש אדם שאוכל בביתו סעודה שלישית, הוא לא בעל מנהגן גדול, הוא לא רגיל לזמר זמירות, אבל יש לו אורח חזן. אומר איגרס מוישה, אם מותר לאכול בשר ויין, ולא מצינו שיתירו בשר ויין רק למי שרגיל בכך כל שבוע ושבוע, אז הוא הדין זמירות. לא גזרו בסעודת שבת דין סעודה מפסקת, ולכן הוא יכול לשיר זמירות שבת גם אם איננו רגיל לעשות כך כל שבוע ושבוע. זה אורחיים בייז, אני צריך אורחיים דלת אם ישנו. על כל פנים רבותיי, אז לפי דברינו השאלה היא האם נדמה זמירות לסעודת חברים שלגבי הבחור שור אומר רק מי שרגיל, או לבשר ויין. אז יש מקום לטעון שזמירס זה כמו מסיבת חברים, לא בשר ויין. בשר ויין זה מצווה סויניק שבס, יש מצווה מובהקת, מפורשת, ברורה, אבל זמירות זה מנהג ראוי, זה קדושת השבת, אבל זה לא קשור לעונג שבס או לכבוד שבס, ולכן לכאורה היינו נוטים לדמות זמירס למסיבת רעים, ורק מי שרגיל לזמר זמירות כל סעודה שלישית, רק אז נאמר שאולי זה אבלס דפרהסיה, הוא לא יעשה כך בשבת זו. כן, קוף יוד בייז בחלק דלת, זמירס בשבס חזוין. למזמרים בכל שבת ודאי רשאים גם בשבת זו, אפילו למי שלא נוהג מסתיו שאין לאסור, כיוון שכל פנים הוא לכבוד שבס, כמו שאף שאין נהגן לאכול בכל שבס בשר, מותר, כמו כן נר על הגב הזמירס. אז זה משהו טוב לבדוק כל דבר, זה משהו מדגיש פעמיים, משום שבזמין השבס יש כבוד שבס. אז אולי לשבת ביחד עם חברים זה לא כבוד שבס, אין עניין של כבוד שבס, אבל הזמירות מבטאים כבוד שבס. אז כשם שבבוס ויין שיש בעונג שבס לא הגבילו את היתר רק למי שרגיל לעשות כך כל שבת ושבת, כך גם בזמירס. מעניין שרמישה לא מביא את המשנה ברורה, הוא לא מביא את הבחור שור, אבל הדגש שלו הוא בזמירס יש כבוד שבת ולכן לא גזרו כלל. כן, אבל בכל אופן אני חושב שהדברים הוא מדבר על שבת חזון, אבל אם הוא מסתמך על בשר ויין, אז לכל זאת אותה סברה נוהגת גם בשבת חזון בערב תשבוב, אבל אם הסמך שלו הוא כמו שתירו בשר ויין, אז לכל זאת כך גם בשבת שחל בערב תשבוב. אז עד כאן דיברנו מסימן קוף יוד בייז וסיף יוד, הסיף שמתייחס לסעודה מפסקת בערב תשבוב שחל בשבת. ועכשיו אנחנו מתקדמים לסימן טוב קוף נון גימל, בסימן טוב קוף נון גימל בסעיף בייז, שוב אנחנו עומדים הלכות של ערב תשבוב שחל בשבת. והרמ"א קודם כל כותב, נהגו שלא ללמוד בערב תשבוב מחצוי ואילך כי הם דבורם המתורם בתשבוב, ולכן הם חל בשבת. והמשנה ברורה מסביר מה חל בשבת, או תשבוב או ערב תשבוב. בשני המצבים בשבת אין אומרים פרקי אבויס. הרמ"א מתייחס למנהג נוסף ממנהגי אשכנז, שבחודשי הקיץ בשבתות הארוכות נהגו ללמוד פרקי אבויס. זה גם מנהג שאנחנו בארץ ישראל כמעט שהפסדנו. בחוץ לארץ יש עוד הרבה מקומות שלומדים פרקי אבויס שבת אחר הצהריים. כאן כמעט ולא שמענו מקומות שלומדים פרקי אבויס שבת אחר הצהריים. רבים חושבים שפרק אבויס נכתב לילדים, כך חושבים, זה מסכת מיוחדת בשביל ילדים, ולא היא. אנחנו יכולים ללמוד הרבה מפרק אבויס, קצת יותר מדסטויבס וקצת יותר מצרי שבין אדם לחברו ועניין הזהירס ועניין החסידוס, אבל הכל פנים מנהג אשכנז מקדמס דינו שבחודשי הקיץ למדו פרק אבויס שבת אחר הצהריים. אומר הרמ"א, כשתשעה באב חל ביום ראשון אין לומר פרק אבויס שבת אחר הצהריים, משום שאנחנו נוהגים בערב תשעה באב אחר הצהריים לא לעסוק בדברים המשמחים. כל ההלכה הזו מושתתת על סעיף א' וסימן טוב קוף נון דלת, שם למדנו שבתשעה באב אסור לקרות נביאים וכסיבים ותוארה ולשנס במשנה ובמדש בגמורה בהלוכס ובהגודס. כמעט כל חלקי התוארה אסור לעסוק בהם בתשעה באב, שנאמר פקודי השם משורם מסמכי ליב. אבל מותר ללמוד ספר איוב, דברים הרעים שבירמיהו, מותר ללמוד מדרש איכו, פרק אלו מגלחין, מותר ללמוד דברי חז"ל שעוסקים בחורבן הבית, אלה מותר ללמוד. אז הרמ"א כותב שבאשכנז נהגו להחמיע גם בערב תשעה באב אחר הצהריים, ולכן בשבת כשחל בערב תשעה באב אין אומרים פרקי אבויס. לגבי הלכה הזו יש ארבע מחלוקות בדובר, ארבעה שיטות שונות. הרמ"א הבין שדין אחד לשבת ודין אחד לחול, אותו דין בשבת ובחול, ולכן אין לומדים בערב תשעה באב אחר הצהריים מחצוי ואילך דברים המשמחים. יש מי שחולק על הרמ"א לא רק בשבת אלא גם בימות החול. בראש החול כמעט הרמ"א זה הרש"ל, הרש"ל שהיה בן דורו כמעט של הרמ"א, והוא מתנגד למנהג הזה, והוא כותב שזה ביטול תורה. מה פתאום להחמיא בדבר שלו לא מצינו בדברי חז"ל, ובערב תשעה באב אין מנהגי אבלות, רק מצד המנהג. מצד דין את החז"ל יש רק דין אבלס בסעודה מפסקת, אבל לא מחצוי ואילך. ולכן הרש"ל מתנגד לכל המנהג הזה להימנע מתלמוד תורה ערב תשעה באב אחר הצהריים. לא רק הרש"ל, יש עוד אחרונים שנקטו כמו הרש"ל. הגר"א חולק על המנהג הזה. יש עוד אחרונים, המאמר מרדכי, אחד מחשובי הספרים השולחן ערוך החיים, גם הוא חולק על הרמ"א. באופן כללי ספרדים לא נהגו בחומרה הזו, משום שרבי יוסף לא מביא את זה כלל. אבי המנהג הזה הוא המהר"ל מראשוני אשכנז. רבי יוסף לא מביא את המנהג. כף החיים כותב שהקלו בו, אחינו הספרדים לא נהגו להימנע מתלמוד תורה בערב תשעה באב אחרי חצות. אבל כך פוסק הרמ"א, וכך הלכו אחריו רוב גדולי אשכנז, אם לא כולם. כפי שציינתי מקודם, גם הגאון מפקפק על המנהג הזה. יש אחרונים שחולקים על הרמ"א רק בשבת ולא בימות החול, בראשם התז. התז כאן בסעיף קוטן בייז סימן תקנ"ג, התז כותב, לא סביר להחמיר לגבי תלמוד תורה כאשר הוא אוכל בשר ושותה יין, לא מסתבר. בוסר ויין כן, כסודי שלמה בשעתו כן, כי זה שרס, ורק לגבי תלמוד תורה נחמיר בדיני אבלס כדי לבטל תורה. התז חולק על הרמ"א דווקא בשבת, באמצע החול הוא מקיבל את דברי המהר"ל, אבל לגבי שבת התז חולק. כך גם תשובס מהרם מלובלין. מהרם מלובלין זה מצדק א', כך גם רבי ינקב אמדן. רבי ינקב אמדן חוזר על שיטתו פעמיים, גם בסידור שלו, סידור בייס ינקב, סידור ידוע, וגם במויר וקציו, בסימן תוף קוף נון גימל, רבי ינקב אמדן מצטרף למהרם מלובלין לתז, הוא אפילו שואל יתרה מזו. רבי ינקב אמדן טוען שמי שילמד קמצה בר קמצה, שבת אחר הצהריים, זה אבלס דפרסיה. לפי רבי ינקב אמדן עדיף לא ללמוד, מאשר ללמוד את הדברים, מה פתאום לומדים ספר איוב, מה פתאום ללמוד קמצה בר קמצה, או סוגיות של החורבן. רבי ינקב אמדן חושש שזה הוא אבלס דפרסיה. ולכן יש שחולקים על הרמות דווקא לגבי שבת. אני לקשה עצמי, קודם כל יש לדייק את דברי המשנה ברורה, שמדייק מאוד בלשונו. בסיפקות נכס המשנה ברורה מביא את אלה שחולקים על הרמו באופן מוחלט, גם באמצע ימות השבוע ולא רק בשבס. ואחרי שהמשנה ברורה מביא את דבריהם, המשנה ברורה מסכם, אל כנרא, מי שרוצה להקל בזה אין מויכין ביודוי. מי שרוצה להקל אין מויכין ביודוי. המשנה ברורה לא מקל, אבל הוא כותב, מי שרוצה להקל, יש לו על מה, יש לו על מה לסמוך. אין מויכים ביודוי. כשיש גדוי ליועלם, הרשאל, הגון, אחרים שכך פסקו. בסיף קוטן יהודה משנברי מביא את מי שחולק על הנמור לגבי שבס, וכאן הלשון שלו הרבה יותר נחרצת. נרד יש לסמוך על זה, אחרי זה אפילו כשחל בחול, כמה אחרוין הם מקילים. אז כאן הוא כותב, יש לסמוך על זה, וללמוד שבת אחר הצהריים גם דברים המסמכים. אבל אני סבור שבצינה אפשר לסמוך, לא רק בצינה, אפילו בביס מדש, ביוחיד, לקבוע שיעור ברבים נגד הרמו והמוגן אברום, עמודי ההוראה לכל בני אשכנז, לא ראוי. לא ראוי לקבוע תלמטר ברבים נגד שיטס הרמו והמוגן אברום, אף על פי שאפשר לסמוך, יש על מי שיסמוך. ולכן, אף על פי שמישהו בריאו לו, כתב מה שכתב, שיש לסמוך עליהם, יש מספיק דברים שאפשר ללמוד. ואם מצד החשש של רבי ינקב אמדן של אבי לספר אסיה, הלכס תשבוב זה לא אבי לספר אסיה. אולי קמצה בר קמצה כן, אבל הלכס תשבוב מובן מאליו, זה הלכס החג בחג. בלאו הכי צריך ללמוד הלכס תשבוב. אנחנו היום בלילה לומדים הלכס תשבוב. כבר שבוע שעבר שבת למדתי הלכס תשבוב. זה ודאי לא אבי לס. הלכס תשבוב זה משום שאנחנו צריכים לדעת את המסה אשר יעשון ואת הדרך נלך בו, וזה לא ביטוי לאבלס כלל. ולכן אני סבור שאלה קבוע שיעורים ברבים. היום אחר הצהריים ישבנו בבית הוראה, וכמה וכמה אנשים באמת צלצלו אם מותר ללמוד שיעורים קבועים דף היומי. צריך למצוא זמן אחר, לא ראוי ללמוד ברבים הלכות שלדעת הרמו והמוגן אברום אסור לעסוק בהם בערב תשע בו אחר הצהריים. כי זה לא אבלס. העובדה שלא לומדים פרקובס כמו כמה בתלוני כי בשקר, זה עדיין לא מתבטא כאבלס דפרהסיה. אף על פי ש אדם שרגיל, בעצם השאלה היא שאלה טובה, אדם שרגיל לאכול ביחד עם חברים ועכשיו אוכל בלי חברים, אומרים שזה אבלס דפרהסיה. אז אולי העובדה שכל שבת לומדים פרקובס יתפרש כאבלס דפרהסיה. אני סבור שאם יהיה, בין אם לא יהיה שיעור, זה לא בהכרח אבלס, משום שיכולים להיות סיבות שונות, או ובוודאי שילמדו משהו אחר, זה גם לא מתפרש כאבלס דפרהסיה. אבל כל פנים רבי ישראל, אלה שלוש שיטות. ולפני שאני אומר את השיטה הרביעית, אני רק רוצה להקדים מהלך נוסף. אחסם סויפה יש לו חידוש גדול. אחסם סויפה כותב חידוש הלכתי, אבל אני רואה בדברים בעיקר חידוש מוסרי. אחסם סויפה בסימן קוף נון ווב בורחיים מסביר שהטעם שנהגו לא ללמוד תורה בערב תשבוב מחצי סבילך איננו כדי לתת ביטוי לאבלוס, אלא איך אפשר להתאבל בלילה כשאחר הצהריים למדת תורה? זה לא הולך. אחר הצהריים שמעת שיעור טוב, אז איך יוכלו להתאבל בלילה? הלא כשאדם סוגר את הגמורה הוא לא שוכח כל מה שלמד. חזקה על האדם שלמד אחר הצהריים שהחיוך לא ימוש משפתיו עד מחר בבוקר, או לפחות עד שהוא הולך לישון. אז איך אפשר ללמוד ערב תשע בבחר הצהריים ואחר כך פתאום בשקיעה הוא ייכנס למצב רוח של הווילה, של עצב, זה בלתי אפשרי. ולכן אומר סם סופר, זה הטעם שנהגו בני אשכנז לא ללמוד ערב תשע בבחר הצהריים. לא משום שעצם ההימנעות מתלמוד תורה זה ביטוי להווילס, אלא כדי שיוכלו להתאבל בלילה. אז אני בדרך כלל סופר פשוט שאין כאן להווילס לפרסיה, כי אילו הסיבה שאנחנו נמנעים ללמוד כדי לתת ביטוי להווילס, יש בעיה של להווילס לפרסיה. אבל מכיוון שלא משום הווילס נמנענו מללמוד ערב תשע בבחר הצהריים, אלא כדי לתת אפשרות להתאבל בלילה, ולכן גם אם שבת לא נלמד אחר הצהריים, אין כאן להווילס לפרסיה. אולי יש בעיה של החונה לפי אחסם סויפה? נו, גם החונה אין כאן. אין החונה בשב על טייס. החונה תמיד זה איזשהו מייסה שאדם עושה. העובדה שהוא לא לומד, ודאי שאין בו אפילו התחלה של איסור, של מייכן משאבס לכל. אז אלה דברי אחסם סויפה. קשה ליישב את דברי אחסם סויפה במהריל. שבפשטס דבור אב משמע שזה כן משום הווילס, ולכן אני אמרתי, אני רואה בדברי אחסם סויפה בעיקר לימוד מוסרי, שנוגע לא רק לערב תשבה, אלא כל השנה כולה, כך צריך ללמוד. לא ייתכן שלמדת אחר הצהריים ובלילה תהיה עצוב, זה דבר שהוא בלתי אפשרי. ולכן הם נמנעו מללמוד תורה דבור אב המסמכים בערב תשבה ואחר הצהריים. ברור, ברור, אלה הם דברי אחסם סויפה, אחסם סויפה מתייחס לדברי התז, וכסב סויפה מוסיף מטעמים על דברי אביב, בתשוב כסב סויפה ברוכה עם סמן קוף א'. אז אמרתי שיש דלת מחלויקס בדבר, שיטה רביעית היא חומרה גדולה של המוגן אברום. המוגן אברום כותב שיש הבדל בהלכה הזו של תלמוד תורה בין תשבוב שחל ביום ראשון, לתשבוב שחל בשבס ונדחה ליום ראשון. והמוגן אברום נוקט, שאם תשבוב חל בשבס ונדחה ליום ראשון, אסור ללמוד תורה כל השבת כולה, לא רק אחר הצהריים, גם מהבוקר ואפילו מצייס הכרחובים, משום שתשבוב, זה תשבוב. כך נוקט המוגן אברום. המוגן אברום כותב את הדברים בדרך ספק, אבל הדברים כבר טובים בלקט יויש, לקט יויש של התלמידו של תחום הסדשן, הוא כבר כותב שכשתשע בו אבחל בשבס, אף על פי שנתחה ליום ראשון, אסור לעסוק בדבור מהמסמכים בתלמוד תורה כל השבת כולה. לא כך נוקט הרמ"א, לפחות לפי פירושו של המשנה ברורה. הרמ"א כותב שחל בשבס אין אומרים פרקי יובס, כי אסור ללמוד תורה בערב תשע בו אחר הצהריים. המשנה ברורה כותב מה חל בשבס? או תשע בו חל בשבס, או ערב תשע בו חל בשבס. כך משמע מפשטס לשון הרמ"א. אם הרמ"א היה מחלק בין תשע בו וערב תשע בו, ודאי שהיה מפרש עוד. וסתימת דבריו כפירושם. אז בדבר הרמ"א ודאי משמע, שגם כשתשע בו חל בשבס ונתחל לאחר השבס, אף על פי כן אין יסו אלא מחצי סבילך, אבל המוגן אברום ולקט יוישו מחמירים. ולכאוירה, חומרתו של המוגן אברום תלויה במחלוקת אחרת שבין המחבר והרמ"א. טוב קנ"ד בסעיף יוטס, שם יש מחלוקת בין המחבר והרמ"א. הלא ידענו שחמישה עינויים נאסרו בתשע באב כמו ביום הכיפורים. לא רק אכילה ושתייה, גם רחיץ, שיחה, נילס הסנדל וכולי. המחבר נוקט שכשתשע באב חל בשבס אין שום דין של עינוי. אין תשע בו בשבס, וכל חמשת העינויים מותרים. אבל הרמ"א מחמיר וחולק על המחבר. הרמ"א נוקט שאותם מחמשת העינויים שמטבעם הם דבורם שבסייסה או דבורם שבצינו, נוהגים גם בשבס. אבלס דפרסיה לא נוהגת בשבס, אבל דבורם שבצינו, דבורם שלעולם הם בצינו, אלה נוהגים אפילו בתשע בו שחל בי שבס, וכך נהגו, כך כותב הרמ"א. המשנה ברורה מסופק לפי הרמ"א, תשע בו שחל בשבס מותר לשטוף את ידיו בחמין. מה הספק שלו? יש מקום לטעון שדברים שלעולם הם דבורים שבצינו, אז אלה נוהגים גם בשבס. אבל רחיצה, לפעמים אדם שוטף את ידיו ואת פניו גם בפרסיה ולא רק בצינה, אז אולי באלה לא החמירו כלל, כשם שלא החמירו באכילה ושתייה, אם זה בצינה או בפרסיה, או, או, ולכן זה הספק של המשנה ברורה, אבל כל פנים נחלוקו המחה בברמו וכל המושג של תשעה באב נדחה. מה נדחה? שהרי אפשר להבין את המושג של צום נדחה בשני דרכים. אפשר לומר שהכל נדחה, עיצומו של יום נדחה ליום ראשון, אין תשעה באב בשבת וכל היום כולו על קרבו וקרעיו, הכל נדחה משבת ליום ראשון. זה שיטה של המחה בו, ולכן אפילו דברים שבצינו בשבת יש אבלס בצינה, אבל לא אבלס דרבים, לא עצומות, עצומות נדחים לגמרי. הרמון הוקט לו, תשעה באב זה תשעה באב, תשעה באב לעולם איננו נדחה בעצם. עיצומו של יום חל בשבת, אותם הלכות שאי אפשר לקיימם בשבת, אותם הלכות מלכס תשעה באב שנסתרים מעונג שבת, מקלויד שבת, אלה הם הנדחים ליום ראשון, אבל לא עצם היום. ולכן הרמון הוקט שדבורם שבצינה מחמש עשינויים נוהגים אפילו בתשעה באב שחל יש בשבת, ולכן המוגן עברו מושתת על שיטס הרמו, כי לשיטס המחבר שאין כלום, אין תשעה באב בשבת, הכל נדחה ליום ראשון. אז לגבי חמש עשינויים אנחנו מקילים בחלוטין, ודווקא לגבי תלמטור אנחנו, ולכן המוגן עברו מושתת על הרמו. אבל ראינו שהרמו לא סבור כך, כי הרמו כותב להדיע שרק מחצויס ואילך ולא כל השבת כולה. אז צורך לא אינם, החומר של המוגן עברו מצד אחד מושתת על שיטס הרמו, אבל אין בה הכרח לשיטס הרמו, והרמו בעצמו לא מקבל את החומר הזו. הרמו מצד אחד סבור שאבלס דפרסיה דצינה כן נוהגת בשבת, אבל לגבי תלמד תורה לא החמירו, לגבי תלמד תורה לא עשו יומיים בתלמד תורה, לגבי תלמד תורה הקלו ולא החמירו אלא אחר הצהריים, וזה חידוש. כי גם איסור תלמד תורה בתשעה באב זה מדינה דגמורה, זה לא מנהג בלבד. אותה סוגיה שמדברת על חמש עשינויים מדברת גם על איסור תלמד תורה בסוף תיינס, בתיינס דף למד. אבל ראשית הסלמו צריך לחלק לגבי דבורם שבצינה עינוי, כן, אבל איזה תלמד תורה, פקוד ישם ישור מסמך הלב, לא עשו על שבת. אפשר ששמחס הלב הוא חלק של שבת, אבל אם כן, למה אחר הצהריים כן החמירו? אז זה החידוש בדברי הרמו. ועצם המחלוקת בין המחבר והרמו גם כן נראה שזה תלוי בשאלה אחרת. המנחס חינך שואל שאלה עצומה, מנחס חינך במצווה שין א', המנחס חינך שואל, למה פשוט לן? מה הפשיטס שהצומות נדחים מפני שבת ולא להפך? למה לא תדחה שבת מפני הצומות? הלא יש לנו כללים של דיחי. עשה דויכה לא יססה. עשה חמור דוחה עשה קל. אבל הצוי מסמד דבר קבולה. בזכריהו פרק חס כתוב צום רביעי, צום חמישי, צום שביעי וצום עשירי. ארבעת הצומות עומד דבר קבולה, דבר הנביא. המצווה לאכול בשבת זה גם כן רק מדבר קבולה. ישעיהו פרק נון חס וקרוסו לשבת עונג ולקדוש השם מכובד עונג שבת כבוד שבת הם לא דאורייתא. מדאורייתא אין לנו אלא איסור מלוכה, לא ששו בו מלוכה, וקידוש היום זוכר שם השבת לקדשוי עונג שבת כבוד שבת הם מדבר קבולה. ואם כן יש שתי מצוות שסותרות זו את זו, לכאורה היינו צריכים לומר שבל טייס עודף, אז עדיף שיצום ויבטל את עונג שבת בשבל טייס ולא שיוכל ויבטל את הצוימס וקום ועשה. כך שואל המנחס חינוך. אז מכל הקושיה שלו רואים שהוא הבין שיש כאן סתירה, סתירה בין שתי מצוות. אז מה שהוא רוצה דין שבל טייס עודף? הקושיה היא עצומה, ואני תמיד אומר שקושיות גדולות ועצומות צריכים תירוצים פשוטים בתכלס. זה כלל גדול אצלי, קושיה גדולה צריכה תירוץ מאוד פשוט, כי אם התירוץ מפולפל או מחודש או דחוק אז צריך לשאול, אז למה הראשונים לא שואלים שאלה הזו? הקושיות הגדולות האלה, אם הראשונים לא שואלים אותם בהכרח שיש תירוץ מאוד פשוט, כל כך פשוט שהראשונים לא ראו צורך בכלל, לא ראו כאן קושיה. ולכן ליבי יוימר לי, ככה אני סבור שנביאי ישראל כשהם באו לתקן את הצומות, הלא לא צריך להיות מתמטיקאי גדול להבין שהצומות פה ושם במוקדם או במאוחר יכולו בשבת. אם יש ארבעה צומות ויש שבע ימי שבתו, הסטטיסטית כל שנתיים לפחות צומות יכולו בשבת. גם אם נאמר שיש רק שלוש ימי צום, כי שבוע שבת תמוז ותשע באב תמיד נופלים באותו יום, אז אם יש שלוש ימי צום וששת ימי המעשר, אז פעם בשנתיים לפחות, או שלוש שנים, צומות יפלו בשבת. אז ניתן להניח שהנביאים נתנו את דעתם. אז מה קורה כאשר הצום חל בשבת? הם אמרו והם אמרו והם תקנו שכאשר הצומות יפלו בשבת, אז ידחו לאחר השבת. את השבת הרי לא ניתן לדחות. שבת קביע וקיימה. ביום השביעי שבת וינופש, הקדוש ברוך הוא קידש בששת ימי בראשית את כל השבתות עד סוף ימי העולם, אבל הצומות אפשר לדחות. ולכן הנביאים לכתחילה תקנו שהצומות יידחו. כך נראה לי פשוט מאוד. ואתה רואה שזה פשוט כל כך שהראשונים לא שאלו שאלה זו. אף על פי שאנחנו מקילים בצומות נדחים, אז אולי כאן יש ראיה לא, שצומות נדחים זו תקנה יותר מאוחרת, לא דברי נביאים. אם זה תקנות נביאים, אז למה צומות נדחים קלים יותר מאשר ימי הצום העיקריים? אני לא רואה בזה קושיה גדולה. הצומות הנדחים יש בהם כולה, כי זה בכל זאת לא עיקר יום הפורענות, זה לא עיקר הזמן הראוי לצום, זה רק איזה מצב דחוק של שדחו את הצום ליום שאיננו ראוי לו בעיקרו, ביסודו. ולכן הצומות הנדחים קלים יותר. אבל כך אני סבור, שאין כאן קושיה של סתירה, של הכרעה שאנחנו צריכים להכריע מצד שבל תאיס עודף. כך תקנו מקורי, כך תקנו הנביאים. אבל לא כך הבין המיחס חינוך. ואולי בכך נחלקו המחבר והרמו, כי לדרכנו הוא מסתבר שכל הצום נדחה, לא נשאר מאומה בשבס. שהרי מי שתקן את הצומות מקורו, הוא אשר תיקן שמצום יפול בשבס, ידחה לאחר השבס. לפי המהלך של המשנה ברורה, יש יותר טעם לדברי הרמו. הנביאים תקנו ימי צום גריידה. אלא, כאשר הצום נופל בשבס, אז יש בעיה, אנחנו צריכים ליישב את הסתירה, כן לצום או לא לצום, מה גובר, או הנה שבס גובר, או הצומות גוברים. אז לפי זה, אם אנחנו דנים רק מצד הסתירה, מצד הדחייה, אז אותם הלכות שאינם סותרות את מצווה השבס, הם באמת נוהגים בשבס. רק אותם ממצוות תשעה באב, שאי אפשר לקיים אותם בשבס, אלה הם שנדחים לאחר השבס. אז לכאורה המחלוקת בין המחבר והרמ"א תלויה בשאלה מאוד שורשית, בכל המושג של צומות נדחים. האם יש כאן מצב מקרי שמאלץ אותנו להחליט מה גובר, כיצד לנהוג, או כוונוסי, כך תקנו נביאים לכתחילה כאשר באו לתקן את ימי הצום, ולפי זה מסתבר תווי כשיטס הבייס יוסף. המיחס חנק לקשה עצמו, כשהוא בא לתרץ את הקושה הזו, הוא אומר חידוש כל כך מופלא. קשה לי לקבל, אף שהדברים מבריקים מאוד, המיחס חנק אומר, שהנביא הם לא תקנו אלא חודשי צום ולא ימי צום. כלישנה דקרו, בפסוק כתוב, צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי וצום העשירי. המספרים האלה, רביעי, חמישי, שביעי ועשירי, מתייחסים לחודשי השנה. צום רביעי זה שבוע שבת תמוז, צום החמישי זה תשעה באב, צום השביעי זה צום גדליהו, וצום העשירי זה עשרה בטבת. אבל הנביא לא מדבר על ימים. אומר המכס חנך, הנביאים בכלל לא תקנו ימי צום אלא חודשי צום, וכל אדם מבחינת דברי קבולה מצד כונס נביאים יכול היה לבחור לעצמו איזה יום שירצה. ולכן כאשר הצומות חלים בשבת, זה דברי קבולה כנגד דברי סופרים, זה לא דברי קבולה כנגד דברי תורה, כי היום המסוים והמוגדר זה רק דרבנן, זה רק דברי סופרים, זה לא דברי קבולה. זה הדרך של המכס כנוכל. בעיניי נראה תמוה מאוד שהנביאים תקנו חודש וכל אדם יבחר לעצמו יום. לא מצינו כבוסי. בכל הימים שבהם אנחנו מצווים שעשו זכר לדברים שהיו בימי אבויסינו, תמיד היום הוא שקובע. תזבוב בניסן, זה היום של יציאת מצרים, זה ליל הסדר. חנוכה, אלה שמונת הימים, או פורים, פורים דה פרוזן, פורים דה מקופין, לא מצינו שחכמים יתקנו חודש וכל אחד יבחר לעצמו איזה יום שיצא. אני זוכר לפני הרבה שנים בארץ ישראל, אני לא זוכר, 20 שנה, 30 שנה, אני חושב שזה היה אחרי אחת המלחמות עם ששת הימים או יום הכיפורים, כשהיה אמברגו נפט פעם ראשונה, וכל העולם היה נסער, לא היה מספיק דלק, אז כאן בירת ישראל תקנו שבתון רכב פעם אחת בשבוע, אני לא זוכר מתי זה היה. קיווינו כולנו אז שלפחות, לפחות אז, שבס קודש תרוויח משהו, ואם לא לשמה, אז שלא לשמה, אלא מול השם יעשו עוד שתי שבתות, אבל לא כך היה, חשבו אחרת, חכמי העיר, והם תקנו שכל אחד יבחר לעצמו באיזה יום להשבית את הרכב שלו. כך היה לדבון ליבנו. אז לא מסתבר שהנביאים תקנו חודש וכל אחד יבחר לעצמו את היום. לא מסתבר, לא מצינו כבר, זה הדבר הכי קרוב. הדבר הכי קרוב זה ירושלמי בפרק א' דמגילה, אבל גם הכי קרוב זה עדיין רחוק. ירושלמי כתוב שבדיעבד אפשר לצייס ידי חויבס מקרו מגילה בכל חוידש עודו, כי במגילה ססה כתוב והחוידש אשר נפח להם, אז בכל החודש אפשר לצייס ידי חויבס מגילה. אז אולי זה קצת ביסאב לדברי המחס חינך, אבל זה בכל זאת לא דומה. שערי מורדכי ובזדינוי תקנו פילם דפרוזם ופורם דמקופן, יום י"ד, יום תזבוב, מגדים אין לי יום הכניסה, רק בדיעבד יוצאים ידי חובה כל החודש. אבל אומר שכלל לא תקנו יום אלא חודש, זה רוחי כמו עיד. מה? כן. 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 כן, תקצר. נו, אז מה כתוב שם? אבל לא כתוב שם, כן, דברי המחס חינוך. אומנם ריטבו יש שם, ומה שיותר מפורש זה תשבץ. ורבים טועים לחשוב שדברי התשבץ הם כדברי המחס חינוך. במחס חינוך בהוצאה המעודרת והנפלאה של מכון ירושלים כתוב למטה שהתשבץ הקדים את המחס חינוך, ואני חושב שזה טעות. משום שהטענה שלי על המחס חינוך כל כך פשוטה. התשבץ אומר אולי דברים קצת דומים. התשבץ הוא בייס אב למחס חינוך, אבל לא בשני לשונות ידברו. מה כן כתוב בתשבץ? זו שאלה באמת שלמדנו בראש השנה דף י"ח. בבית הראשון הופקעה העיר בטס בתמוז. אחרי חורבן בית ראשון התענו בתשעי בתמוז. בחורבן בית השני הופקעה העיר בשבוסו בתמוז, והעבירו את הצום מטס תמוז לשבוסו בתמוז. אז התשבץ נדרש לשאלה, אין בייס ניוח על הבטל די ובייס נחבר, אין כן גודל המנה בחוכם ובמניין. אחרי חורבן בית השני כבר לא היו נביאים. אז איך חכמי המשנה, אנשי כנסת הגדולה, יכלו לקור תקנה מדברי קבולה בחורבן בית ראשון? והתשבץ אומר שהתוקף של דברי קבולה נתנו רק לחודשי הצום, ולכן כתוב בפסוק צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי וצום העשירי. הימים שתקנו מסרו כוח לחכמים של אחריהם, ואני מצטט את לשונו של התשבץ, לטלטל את התענית מיום אל יום על פורענות כיוצא בוי. התשבץ לא העלה על דעתו שהנביא הם לא תקנו ימי צום, ודאי שתקנו ימי צום, אבל הם ראו ברוח קודשם שהימים האלה עתידים להשתנות, שגם הבית השני יחרב, ובקיית העיר בבית השני יהיה ביום אחר מהבית השני, ולכן נתנו רשות לחכמי הדורס להעביר את הימים. לא קיבעו את היום, לא נתנו ליום תקנה של דברי קבולה שאי אפשר לבטלו. אז ודאי שקבעו ימי צום, אבל לכתחילה מקורה נתנו רשות להעביר את הימים מיום ליום באותו חודש, דווקא על פורענות כיוצא בוי, דהיינו היום שבו הופקעה העיר. מכיוון שידעו שבבית השני בקיית העיר תהיה ביום אחר, אז נתנו רשות להעביר את הצום מתשיעי בתמוז לשבועסה בתמוז. אבל לא העלה על דעתו שכלל לא תקנו ימי צום כסגנונו המחודש של המנחס חינוך. אז התשבץ מצד אחד זה בייס אב למחס חינוך, לפחות מהבחינה הזו של צום הרביעי, צום החמישי וכולי, שעיקר תקנת הנביאים מתייחסת לחודש, אבל לא בחידוש כל כך מופלא כפי שכתוב במחס חינוך, כאילו כלל לא התייחסו לימי הצום, אלא לחודשי הצום בלבד. הפלגנו מעניין לעניין, והרבה יש להערך בכל פרט ופרט. היה לי יום עמוס מאוד היום, אז אין לי כל כך כוח להעריך בדברים. אבל לכל פנים, רבותיי, עסקנו בהלכות מיוחדות של ערב תשעה באב שחל בשבת, לגבי סוגיות שונות, לגבי סוד מפסקס, לגבי תלמוד תורה, לגבי הלכות נוספות, וכמה הלכות פרטיות של תשעה באב ושל שבת קודש. אלה ימים שבהם אנחנו נדרשים גם להתבוננות בעיצומם של הימים. הנבואה הראשונה שניבא ירמיהו הנביא. ירמיהו היה הנביא של החורבן, נפל בחלקו התפקיד הקשה ביותר שנביא או כל מנהיג יכול לקבל, ללוות את בני ישראל בתקופה כל כך קשה כמו ימי החורבן. אבל כך גזר הקדוש ברוך הוא ירמיהו הנביא, ובנבואה ראשונה שלו, ויהי דבר השם אל ירמיהו, מה אתה רואה ירמיהו? ואומר מה כאל שוקד אני רואה. היטפתו לירויס וזרח וויס, כי שוקד אני על דבורי לעשויס. וירושלמי בפרק ד' בנתנס אומר, מדוע דווקא במקל שקד? אז בפשטס, הדקדוק הלישוני, שקד זה שקדים, שקד זה למשון שקידה, אז הרמז שהקדוש ברוך הוא שוקד על החורבן והוא יבוא בקרוב. אבל ירושלמי אומר טעם נוסף, ימי הכנתה של שקדים זה חוף אלף יום, כנגד 21 ימים שבין היום שבו הופקעה העיר ליום שבו נשרף ההיכל. רמז נוסף. ולי ביום עלי שיש עוד רמז נוסף, רמז שלישי, משום שבמייסרס פרק א' משנה ד' כתוב ששקדים מטבעם הם מרים, ואף על פי כן אפשר לעשות עריבה תחומין בשקדים המורים. מדוע? יוכל למתכון על ידי האור. שקדים הם מרים, אבל אפשר להמתיק אותם על ידי האור, על ידי האש. והקודש ברוך הוא רומז לירמיהו הנביא. ירמיהו נשבר, ניבו נשבר בקרבו, והוא רואה בעיני רוחו את החורבן הגדול, את העם המוכה, הדבוי, הבוכה, הגולה מארצו. הקדוש ברוך הוא רומז לו, החורבן מר, מר כלענה, אבל אפשר להמתיק אותו, אפשר לתקן אותו על ידי האור, על ידי האש, הלוי כל דבורי כאש נאום השם. יש תיקו לאחריסום ויש שכה לפעולוסום. את השקדים המרים האלה אפשר להמתיק, ויוכל המתכון על ידי האור. וזו הסגולה הגדולה כאשר אנחנו מתבוננים בחורבן הבית, וחייבים להרגיש את צער החורבן. דיברתי אתמול בכולו אצלנו, אז אמרתי שיש שתי סוגיות שמתייחסות להרגוש את החורבן, לתחושת החורבן. מצד אחד למדנו בבבסה דף סמך עומד בייס, משחורב הבייס בשניו לאחר חורבן בייס שני, רובו הפרושים שאמרו לא נאכל בשר ולא נשתה יין. היו הרבה פרושים שרצו לתקן באופן כללי, לא בתשעה באב, לא בשבוע שחל בו, לא בתשעת הימים, כל השנה כולה, שנתנזר מבוסה ויין. נתפל אליהם רב ישוע בן חנניה ושאל אותם, מפני מה אין אתם אוכלים בשר ואין אתם שותים יין? אמרו לו, איך נאכל בשר שקרב על גבי מזבח ועכשיו חרב? איך נשתה יין שהיה ניסוך היין ועכשיו בטל? אמר להם רב יהושע בן חנניה, אם כן גם פירות לא נאכל, משום שבטלו הביקורים. גם מים לא נשתה, שהרי ניסוך המים בימי החג אף הוא בטל. אלא לא להסאבל אי אפשר שכבר חורב הבייס, להסאבל יויסה מדי אי אפשר שאין גוזן גזל על הציבור אלו, אם כן רוב הציבור יוכל לעמד בוי. אז אין לנו אלה דברי חכמים. סוגיה הזו מתייחסת לדיני החורבן, האבלות ומן הגב, אבל לחוש את תחושת החורבן כל אחד חייב. זו סוגיה אחרת בגיט נון זיין ומדלף, חז"ל מספרים על כפר סחניה של מצרים. כפר מסוים, כפר סחניה של מצרים. וחז"ל מספרים על צדקת יושביו של הכפר הזה. ואומר לי אביה לרב יוסף, וכי מאחר שצדיקים הוו כולי היי. אם אנשי כפר סחניה של מצרים היו כל כך צדיקים, אז מדוע חרב הכפר? משום דלא יהיה בו על ירושלים. הם לא יתאבלו על ירושלים, ולכן חרב הכפר. אז עיר בישראל שכל יושביו היו צדיקים גמורים, והכפר חרב משום שלא יתאבלו על ירושלים. הדברים מבהילים עד כמה אנחנו חייבים להתאבל על ירושלים, ומה גודל הסכנה אם חלילה לא נתאבל עליה. וגדוי לי הצדיקים, גדוי לי ישוע, היו כל כך מתאבלים על ירושלים. אך סמסוי פה בסוד המפסקס בכל שנה ושנה היה בוכה בכי תמרורים, היה ממלא כוס מדימותיו, ובסוד המפסקס היה בגמר הסודה שותה את הכוס של דמעותיו על שם הייתה לי דמעוסי לחם, וכך היה נכנס ומקבל על עצמו את צום תשע באב. אני זוכר את מוירי ורבי הרבי מקלויזנבורג שישב את תשע באב בכנס ובכה בכי מר כמו ילד קטן שחרב עליו עולמו. זה לא כזה פלא גדול, משום שהוא בכה בכל 18 שלוש פעמים בכל יום, היה שופך נחלי דמעות. אני תמיד אומר, הלוואי שפעם אחת בימי חיי בכל נידי או בליל יום כיפר אני אזכה להתפלל 18 כמו שהוא התפלל שלוש פעמים בכל יום. זה היה מביל, מביל היה לראות אותו בתפילותיו הזכות. אבל צדיקים וגדוי לי ישראל התאבלו על ירושלים, ואוי לנו אם לא נתאבל על ירושלים. אבל קשה לנו, זה עבוד קושי שבמקדוש, משום שאנחנו כל כך רחוקים מבית המקדוש, קשה לנו אפילו לדמיין מה זה בית המקדוש, לדמיין איך היה כהנים בבית אוסון בלווים בשירים ובזמרו. מה אנחנו מבינים בקורבנות? נולדנו בתקופה אחרת, בעולם מודרני, בחברת שפע. קשה לנו לחוש את החורבן כאשר אנחנו מסתובבים בין הבריות בעשרת ימי תשובה. אז רואים כובד ראש, רואים על כולם כובד ראש, רואים אנשים דואבים ודואגים, קשה לחייך, לא מוצאים חיוך בעשרת ימי תשובה בחודש אלול. כולם דואגים, כל אחד דואג לעצמו, בונה, חיה ומזוינה. אבל לא כך בימי בין המצורים. הדור הזה קשה לו להתאבל על ירושלים. אנחנו מצווים להתאבל לא רק על הגלות שלנו, גם על גולוס השכינו, שכינת בגלוס. אבל זה קשה עוד יותר. אלה דברים נשגבים. אדם הפשוט קשה לו להתאבל, ולכן אני תמיד אומר, קל מאוד להתאבל אם רק נבין מה זה חורב מבייס. כל אחד יכול להתאבל. יש מדרש באיכו, המדרש על הפסוק בוכי תבכה בלילה ודימוסה הלחיו. כתוב במדרש, מסה בשכנתו של רבן גמליאל שויסו בוכו בלילה על ביתו שמייסו, והיה רבן גמליאל שומע את קול בכייה ובוכה אימה עד שנשרו ריסי עיניו. הדוי דחסיב בוכי תבכה בלילה ודימוסה הלחיו. והדברים מפליאים עד למאוד. הלא השכינה לא בכתה על ירושלים, לא יודע אם היא ידעה משהו בכלל על ירושלים. ביתה מתה, וזה טרגדיה, טרגדיה אנושית. מי לא היה בוכה? היא בכתה. רבן גמליאל שמע את קול בכייה וגם הוא בכה אימה, הוא הגיש את כאבה, גם הוא לא בכה על ירושלים. אז ועושה שייכס אותה, אז מה זה קשור לפסוק באיכו? בוכי תבכה בלילה ודימוס הלחי. אז פלפלן היה אומר לו, רבן גמליאל בכה על חורב מבייס. הוא רק התעורר לבכי על ידי השכינה, היא בכתה על הבת שלה, הוא בכה על חורב מבייס, אבל לא נראה. אני חושב שרבן גמליאל בליבו הרחום, בליבו הגדול והרחב, הזדהה בכאב שלה, וגם הוא בכה ביחד עם אותה אישה שבכתה על ביתה שמתה. אז מה זה קשור לירושלים? ואני אומר, זה קשור. זה קשור לחורבן ירושלים. משום שבית המקדוש זה לא רק קורבנות. בית המקדוש זה השכינת השכינה. השכינת השכינה זה האור הספונים של הקדוש ברוך הוא. והאור הספונים זה מידת הרחמים. ומידת הרחמים זה חיים של שלום ושלווה ונחת. וחורב מבייס זה לא רק ביטול התמידים. חורב מבייס זה סילוק השכינה. סילוק השכינה זה הסטפונים. הסטפונים זה מידס הדין, ומידס הדין זה צרות צרורות. וכשרבן גמליאל שומע את השכינה שלו בוכה על ילדה שמתה, הוא בוכה על חורבן הבית. זה בכי על חורבן מירושלים. כאילו זכינו לשואה של השכינה ולמידת הרחמים ולאורספונים, אותה שכינה לא הייתה בוכה בלילות. הנובי, כשהוא מייחל לאחרס היומים והוא מדבר על ימי המושיח, אומר הנובי, יויד ישו זקיינם וזקיינו יסברכוי וסיושלים וילודם וילודויס משחקים ברחובותיה, איש משענתוי ביודוי מרויב יומים. זה ליוסד לובי, זה ימי המשיח. איפה הכהן גודל, איפה החוישן, איפה האיפרד, איפה הלווים, איפה הכהן הדיית, הם נמצאים בפרקים אחרים בדברי הנובי. אבל גם זה, גם אלה, פרקי ימי המשיח, כן, ליוסד לובוי, כאשר הקודש ברוך הוא ישוב אל עמו, וישרה שכינוסוי בציון, כך יהיו חיינו. זקנים וזקנויס יושבים ברחובות ירושלים, ילדים וילדות משחקים ברחובותיה, ולא מתפוצצים באוטובוסים, ולא מתים מסרטן, ולא שוכבים על ערש דווי, איש משענתוי ביודוי מרויב יומים, וילודם וילודיס משחקים ברחובותיה. אלה יהיו ימי המשיח, ימים של האור הספונים ומידת אור החמים. אז רבותיי, באיזה קרן רחוב, באיזה שכונה, אין איזושהי שכנתוי של רבן גמליאל שבוכה בלילות? הלא כל כך הרבה צרות ישנם, פיגועי טרור וצרות צרורות ומחלות קשות, ואיך אפשר לא לבכות עם כל אותם שכנתוי של רבן גמליאל שבוכות בלילה? איך אפשר שלא לבכות עמם? וכל זה קשור לחורבן הבית, הכל חורבן הבית וחורבן ירושלים. ולכן קל להתאבל על ירושלים, זה לא קשה כלל ועיקר, קל להתאבל על ירושלים, וכך אנחנו מצווים לעשות. וכאשר אנחנו מתאבלים על ירושלים, צריך גם לעסוק בחשבון נפש, לפשפש במעשים. האבלות לכשעצמה איננה תחלית הדברים. הרמב״ם כותב בפרקי מתניו יסבלוך האלף, יש שם ימים שנהגו כל ישראל לסענס בהם כדי לפתוח הלבבות בדרכי התשובה. הרמב״ם מתייחס לתשבוב, לשבוע סבטמז, לדלת הצומות, לארבעת הצומות, כדי לפתוח הלבובס בדרכי התשובה. וצריך לתקן, לתקן את אותם הסיבות שהביאו לחורם הבייס. יוכל המתכון על ידי האור, אפשר להמתיק את הגזרות האלה, להמתיק את החורבן על ידי איש התויר, כוי דבורי כאיש נאום השם. הבית הראשון חרב משום שלא יבוכו בתורה תחילו. הבית השני חרב משום שנאה שכינה. אלה דברים שצריך לעבוד עליהם, שצריך לתקן אותם. וכך נזכה לבניין ציון וירושלים. כך נזכה לביאס המושיח. כל דור שלו נבנה בית המקדש ביומיו כאילו חורב ביומיו. כל המסעבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה. חזקה על מי שמתאבל על ירושלים, שיפשפש במעשיו, שיתקן את דרכיו, שילמד לאהוב אהב הסכינום במקום סיר הסכינום, שילמד לברך על התויר התחילו באהבו ובשמחו, וכך נזכה לשורש השכינה. אז יהיה רצון שנזכה, כאשר אנחנו נתאבל על ירושלים, נרגיש בכאב הזולת, נבכה עם אותם שכנתוי של רבן גמליאל שבוכות בלילות, ודמעוסם על הלך יום, נפשפש במעשינו, נרבה בתלמוד תורה, במידס טויבויס, ואהב עשרים, בגימילוס חסודים, וכך נזכה, שצוים הרביעי וצוים החמישי, צוים השביעי וצוים העשירי, יהיו לבית ישראל לסוסוין ולשמחו ולמועדים טויבים במהרו ויומנו ואומן. השיעור הבאה יתקיים, כפי שאמרתי, בעזר השם, יום חמישי הראשון לחודש אלול.